רציתי לראות דברים שקשורים ל חודש תמוז ולפרשת השבוע וליציאה שלנו לחיים בעזרת השם. טוב, אז קודם כל יש הלכה, יש הלכה שאומרת צריך להיזהר מי"ז בתמוז עד תשעה באב שלא לילך יחידי ולא יקו את התלמידים בימים האלה. טוב, אז אתם יודעות שפעם חלק משיטת החינוך הייתה להקות, אמרנו להקות, זה לא חייב להיות להקות במקל, אבל היו מכים גם במקל, אני לא אגלה לכם שיטות שהיו פעם. ויש בהלכה שבשלושת השבועות, מכיוון שאלו ימים של סכנה, מכיוון שאלו ימים מורכבים, אז לא מכים את התלמידים. הימים האלה בין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המצרים, כן? ועל ההלכה הזאת כותב הרב בספר שנקרא מגד ירחים. מגד ירחים זה ספרון קטן שהרב כתב משפטים על כל החודשים, כל חודש משפט, אולי שני משפטים. במשפט שלו לחודש תמוז הוא אומר כך: מבין המצרים נגאל עם על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית שאינם צריכים למקל חובלים. אז בואו נראה מה אומר הרב. הרב לוקח את הביטוי מבין המצרים ואומר שיש לנו אפשרות להיגאל מבין המצרים, להיגאל מהגלות. כדי להיגאל מהגלות אנחנו צריכים מורים גיבורים שיש להם גבורה רוחנית, שהם לא צריכים להשתמש במקל, במקל שחובל. ואנחנו רוצות להבין את עומק הדבר, מה הרב מתכוון כשהוא אומר בין המצרים, מה הוא מתכוון שצריך גבורה רוחנית, מה הוא מתכוון שהוא אומר שלא צריך מקל של חובלים. אז את כל זה אנחנו ננסה לברר דרך פרשת השבוע שלנו. בפרשת השבוע שלנו התורה מספרת על מותה של מרים. בסדר? ראינו את זה כשלמדנו על מרים. היום אנחנו נראה מה קרה בעקבות מותה של מרים. בסדר? אז אני במקור השני. יש לכולן דף שקוראים לו לצאת מבין המצרים? יופי. טוב. אומרת התורה, יש פה דפים למי שאין, אני לא יודעת, לא יודעת לחיל פה. טוב, אומרת התורה כך: ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. אומר רש"י, מתה מרים, נעלמה באר. אין באר מרים שליוותה אותנו לאורך כל השנים במדבר והחייתה אותנו. מה קורה כשנעלמת באר מרים ולא היה מים לעדה? אין מים לעדה, זה אומר שאין לנו מה לשתות. מה התגובה של עם ישראל? ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה. עם ישראל רב עם משה רבינו. התורה לא משתמשת סתם במילה וירב. עם ישראל במריבה עם משה. ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו, ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע וטענה וגפן ורימון ומים אין לשתות. אנחנו נמצאים על סיפה של ארץ ישראל. אנחנו עוד מעט מסיימים 40 שנה במדבר. כל האנשים שמתלוננים לפני משה, הם לא היו מעולם במצרים. איך אני יודעת שהם לא היו במצרים? מאיפה אני יודעת את זה? איך אני יודעת? מה קרה לדור של מצרים? כולם מתו במדבר. עם ישראל מתלונן, מתחיל להזכיר את מצרים. למה העלית אותנו ממצרים? למה הבאת אותנו למקום הרע הזה? מה זה המקום הרע הזה? כמעט 40 שנה אתם מסתובבים, ענני הכבוד מקיפים אתכם, יורד לכם מן מן השמיים וסלב מן השמיים, הבאר מלווה אתכם. איך אתם מעיזים להגיד שהמדבר זה מקום רע? אם זה היה בתחילת יציאתנו ממצרים, בסדר, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים, אנחנו חוששים מה יהיה, אנחנו לא בטוחים בדרכנו, אנחנו כמעט 40 שנה עטופים, עטופים ושמורים על ידי עטיפה אלוקית. מאיפה עם ישראל מעיז להגיד את הדברים הקשים האלה? וגם אין לכם רגע מים, תרגעו, שכחתם מי נותן לכם מים? אתם לא הייתם צריכים במדבר להסתדר לבד אף פעם. אף פעם, אף פעם, ריבונו של עולם לא נטש אתכם. אז קשה מאוד לקבל את התלונה של בני ישראל. היא תלונה קשה מאוד, היא תלונה חמורה מאוד, היא תלונה של כפיות טובה מטורפת, אחרי שכל כך כל כך דאגו לנו שנים ארוכות ארוכות ארוכות. ולהזכיר את מצרים, שזה מקום שאף אחד מהם לא היה בו בכלל, זה פשוט לא קשור לכלום. אז נפגשים פה עם תלונה מאוד קשה, מאוד 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 כפויה טובה, מאוד לא מתייחסת למציאות. ובאמת, כשמשה ואהרון שומעים את זה, אז כתוב, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם. אין להם כוח. כאילו, המילים הקשות של עם ישראל מפילות את משה ואהרון. משה ואהרון שמסרו את הנפש של עם ישראל. שמה הם לא עשו בשבילם כל השנים האלה, ובסוף הם חוטפים. אבל לא סתם מכה, מכה מאוד, 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 מאוד כואבת. אז הם נופלים על פניהם, זה התגובה של משה ואהרון, וירח כבוד השם עליהם. ואז ריבונו של עולם רוצה לפתור את הבעיה. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להימיים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם, ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווה. הוא אומר ריבונו של עולם למשה, קח את המטה שלך שאיתו עשית את כל הניסים והנפלאות לאורך עוד במצרים ולאורך יציאת מצרים. אתה הולך אל הסלע, אבל בניגוד למה שמשה עשה בספר שמות, שהוא עיקה ויצאו מים, אומר לו ריבונו של עולם, תדבר אל הסלע. מה עושה משה? ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. ויאמר להם, שמעו נא המורים. מה זה מורים? מה זה מורים? הוא אמר להם, תלכו ללמוד חינוך? מה זה מורים? מורדים. מורים זה מורדים. שימעו נא המורדים. במי הם מורדים? בריבונו של עולם, בטוב האלוקי, בשפע האלוקי, בברכה האלוקית, וכל הטובה שריבונו של עולם השפיע עליהם. שימעו נא המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותת העדה ובעירם. בעצם הסיפור הזה היה צריך להסתיים פה. משה לקח את המטה, היכה בסלע, יצאו מים, כולם שתו, הבעיה נפטרה, חזרנו להיות שמחים ומאושרים, הכל טוב. אבל הסיפור לא נגמר. אומרת התורה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם, הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בה. הסיפור לא נגמר. אומר ריבונו של עולם למשה ואהרון, מכיוון שלא עשיתם את הציווי האלוקי, מכיוון שלא דיברתם אל הסלע, מכיוון שעיקיתם בסלע, למרות שיצאו ממנו מים והבעיה נפטרה, אתם לא נכנסים לארץ ישראל. זוכרות את משה שלא מסכים לקבל את השליחות, כי הוא אומר לריבונו של עולם, אני חייב להכניס אותם, אני חייב שהכל יהיה שלם, אני חייב שהכל יהיה מתוקן. אומר לו ריבונו של עולם, אתה לא נכנס לארץ. עכשיו אנחנו רוצות לשאול שאלה. הייתה בעיה, נכון? הייתה בעיה, לא היה מים. האם הבעיה נפטרה? נפטרה. אז משה לא דיבר אל הסלע, משה היכה בסלע. למה על הטעות הקטנה הזאת אומר לו ריבונו של עולם, אתה לא נכנס לארץ? כאילו החלום הכי גדול של משה, החלום הכי מופלא של משה, החלום הכי פנימי של משה, להגיע לארץ ישראל, להגיע הביתה. בשביל מה עשינו את כל הדרך הזאת? למה ריבונו של עולם אומר למשה, בגלל שעשית את זה, אתה לא נכנס לארץ? בסדר? זאת השאלה הראשונה שלנו. מה? הוא עיקה בסלע, כן? בספר שמות. לא, זה הוא עיקה. ריבונו של עולם אמר לו, תיקח את המטה. בסדר? ואז הוא אמר לו, תדבר אל הסלע. במקום לדבר אל הסלע, הוא עיקה עם המטה בסלע.
מה, אבל הוא לא
כולה? בפעם שעברה זה היה מצוין. בספר שמות זה היה טוב מאוד שהוא עיקה בסלע. בספר שמות ריבונו של עולם אמר לו להקות בסלע. זה היה נפלא. מה? אנחנו נברר למה הוא עיקה בסלע. למה משה לא עושה את הציווי האלוקי? אי אפשר להבין איך זה יכול להיות. למה משה לא מדבר אל הסלע?
אבל לא אמרו לו במפורש לדבר אל
הסלע. בטח שאמרו לו, הרגע הקראתי את זה. זה בדיוק מה שהקראתי, זה הפסוקים, זה כתוב לכם פה. דבר ודיברתם אל הסלע לעיניהם. כולם צריכים לראות שאתה מדבר אל הסלע. טוב, אז יש לנו עוד שאלה שנורית שאלה, למה משה לא עושה את הציווי האלוקי? למה משה לא מדבר אל הסלע? שאלה חשובה מאוד, בסדר? עכשיו אני רוצה לחזור רגע לתחילת הפרשה. מי למד אתכם את הפרשה הרב בועז? מי למד אתכם? דיבר איתכם קצת על פרה אדומה? לא? איזה רב? יפה. אז הוא העביר את מה שאני מעבירה עכשיו? מזלו. הוא דיבר איתכם קצת על פרה אדומה? אז אני אגיד כמה מילים על פרה אדומה, בסדר? שזה הפרשה שלפני הפרשה הזאת. פרה אדומה, אפר פרה אדומה, זה אפר שמתאר אותנו מטומאת מת, מהטומאה הכי 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 קשה שיש בעולם. ואומרים חז"ל שפרה אדומה זה המצווה הכי 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 קשה, שהכי בלתי אפשרי להסביר אותה. מה אמר הרב אבישי גרשוני, למה קשה להסביר אותה? מה קשה במצוות פרה אדומה? מה קשה באפר פרה אדומה? אולי הוא לא אמר את זה, אני לא יודעת. מה? זה נראה לא הגיוני, אבל מה הכי נראה לא הגיוני? זה האפר של הפרה האדומה, הוא מטהר את הטמאים, והוא מטמא את הטהורים. כל מי שמתעסק באפר פרה אדומה, הוא נהיה טמא. משהו פה הזוי. זה מטמא או מטהר? נכון? וכתוב על שלמה המלך אפילו, שהוא אומר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. שלמה המלך שהוא חכם מכל אדם, הוא אומר על מצוות פרה אדומה עד כאן. זה אני לא מבין. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאותו אפר שמתהר מטומאת מת, כל כהן, היו הרבה אנשים שהתעסקו באפר פרה אדומה כדי להכין אותו. איך זה יכול להיות שכל מי שמתעסק בו נהיה טמא? אני רגע אגדיל את השאלה, בסדר? כדי להכין אפר פרה אדומה, עשו פרויקט מטורף. סיפר לכם על זה? שכתוב במשנה. סיפר לכם על זה? אני רוצה לחזור. כתוב במשנה במסכת פרה, שאי אפשר סתם להכין אפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה צריך להיות רק עם אנשים טהורים. כתוב, ואסף איש טהור. מי, איזה איש יכול להיות טהור? כולנו טמאי מתים. אז מה עשו? תקשיבו טוב מה עשו. היה בירושלים מקום שכולו היה סלע, והוא היה מעל חלל. הביאו למקום הזה נשים בהיריון. הנשים האלה בהיריון היו שם כל הזמן. מה עוזר החלל? חלל לא מעביר טומאת מת. אתם יודעות שבהרבה מקומות יש קברים שאנחנו לא יודעים, מדורות קודמים. אז כשיש חלל, זה אומר שהמקום הזה על הסלע הוא תמיד טהור. הביאו לשם נשים בהיריון, הנשים האלה ילדו שם, הנשים האלה גידלו את הילדים שלהם שם לבד. שליחות, מסירות נפש, מנותקות מכל העולם. וכשהיה צריך להכין אפר פרה אדומה, אז הילדים האלה שהיו טהורים לגמרי, שאף פעם לא נטמעו בשום טומאה, היו שמים איזה קרש כזה על שני שברים, הם היו יושבים שוב באוויר בחלל כזה, שהם לא מגיעים לשום מגע עם האדמה, והם היו לוקחים אותם לשילוח, הם היו מביאים את מהשילוח, הם היו מכינים את אפר הפרה, כל זה עשו בשביל שהאיש שמכין את אפר פרה אדומה יהיה איש טהור. ובסוף, כשהוא מתעסק באפר של פרה אדומה, הוא פתאום נהיה שוב טמא. אז משהו מאוד מאוד מוזר באפר פרה אדומה. משהו שקשה מאוד להבין, וננסה את זה לחבר לסיפור של חטא מי מריבה. בסדר? מה קרה במי מריבה? במי מריבה עם ישראל התנהגו כמו סלע. עם ישראל התנהגו בכפיות טובה נוראית. עם ישראל מדברים אל משה ואהרון באטימות. אתם מכירות שאמאות לפעמים אומרות לילדים שלהם, אני מרגישה שאני מדברת אל הקיר? מכירות את זה? ככה הם היו. מה זה קיר? מי יכול לדבר אל קיר? קיר הוא חזק, מוצק, איתן. את יכולה לדבר אל הקיר כמה שאת רוצה, לעולם הוא לא ישתנה. קיר זה דבר שלא משתנה אף פעם. עם ישראל מתנהגים כמו סלע. הם אטומים לטובה האלוקית. הם מתעלמים מכל מה שמשה ואהרון עשו בשבילם. הם מתנהגים בכפיות טובה. זה נשמע נוראי, והדבר היחיד שמתחשק לעשות להם זה מה? זה מה? לתת להם מכה. מי שאפשר לדבר איתו, אפשר לדבר איתו. מי שאפשר לדבר איתו, נכון, אם ילד שלך לא יקשיב ולא יקשיב ולא יקשיב ולא יקשיב, אל תתני לו מכה. כי זה הפוך מהשיעור. אבל למשל, אם הילד שלך ירוץ לכביש והוא לא יקשיב לך, תתני לו מכה. למה? כי אי אפשר לחכות, אי אפשר להגיד, לא נורא שהוא לא מקשיב. לפעמים עם ישראל מתנהג באופן כל כך קשה, שהכי, הכי, הכי מתאים, זה פשוט לקחת מקל ולהקות בסלע. זה הדבר היחיד שנראה שעוד יש תקווה לאפס אותו. איך אפשר לדבר ככה? איך אפשר להתנהג ככה? אומר ריבונו של עולם למשה, תיקח את המתה, אל תקה בסלע, תדבר על הסלע. מה זה עוזר לדבר על הקיר? תעמדי רגע ליד הקיר, ותראי אם הוא מקשיב לך, תנסי, תעשי ניסוי. אף אחד לא תראה, תהיה לבד בחדר. דברי אל הקיר, מבטיחה לך שהוא לא יזוז, ולא יענה, ולא יגיב, ולא יעשה פרצופים, כלום. ככה עם ישראל היה. הם היו עטופים. הם היו חבוקים, הם היו מסודרים, הכל היה טוב. מה קרה? שנייה לא היה לכם מים. תירגעו, וגם אתם רוצים מים, דברו יפה. דברו בנימוס, תתנהגו כמו שצריך. מה זה הדבר הזה? מה זה ההתנהגות הנוראית הזו? הכי, הכי מתאים לתת לעם ישראל מכה. אומר, דרך אגב, משה נתן מכה, נכון? משה נתן מכה והתגלה שיש מים מאחורי הסלע. אומר לו, ריבונו של עולם, לא, אני לא רוצה שתקל בסלע. אני רוצה שתדבר. למה? למה לדבר על סלע? איזה מין בקשה זאת? למה שהסלע יקשיב? אמרנו, הוא אטום, הוא קשוח, הוא חסר תזוזה, מה פתאום? אומר ריבונו של עולם למשה, מה שאתה, אנחנו עכשיו על סיפה של ארץ ישראל. אנחנו עוד שנייה מסיימים את שנות הליכתנו במדבר. אנחנו עוד שנייה מסיימים את הגלות. אנחנו נכנסים אל האדמה הטובה הזאת. בארץ ישראל זה שיטה חדשה. בארץ ישראל זה תורה חדשה. בארץ ישראל אין מקל שחובל. בארץ ישראל אנחנו לומדים לדבר. בואו נראה איך אומר את זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא נקרא סנגורם של ישראל במקור 4. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רשי והרמב"ן חולקים בחטא של משה. את זה הרב אבישי לימד אתכם? יופי. אחד מפרש על שאמר לישראל שמעון האמורים, ואחד מפרש על שעיקה את הסלע. רשי ורמב"ן, כל אחד מפרש את החטא של משה באופן אחר. אחד אומר שהחטא היה שמשה קורא לעם ישראל מורדים. השני אומר שהחטא של משה היה שהוא עיקה במקום לדבר. אומר רבי לוי יצחק, והנראה שטעם אחד, הוא אומר רבי לוי יצחק, אני הולך לחבר לכם בין רשי לרמב"ן, כי זה גרם לזה. תקשיבי טוב. והנה יש שני בחינות במוכיח, שמוכיח את ישראל שיעשו רצון הבורא ברוך הוא. יש שתי דרכים להוכיח בני אדם. יש שני דרכים להוכיח את הילדים שלנו. יש שתי דרכים להוכיח את התלמידים שלנו. יש שתי דרכים להוכיח את העם שלנו. אומר רבי לוי יצחק, אחד שמוכיח בדברים טובים. מה זה בדברים טובים? דהיינו שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו ומקום מקור מחצב נשמתו, אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכיסא הכבוד, וגודל הנחת רוח אשר לבורא יתברך כביכול ממצוות כל איש ישראל, וגודל השמחה אשר בכל העולמות בעשות איש ישראל מצוות הבורא בזה. מה זה התוכחה הראשונה? התוכחה הראשונה זה להגיד לעם ישראל, כמה אתם גדולים, כמה אתם טובים, כמה אתם מתוקים, כמה אתם אהובים. ובזה התוכחה מתה את לב בני ישראל לעשות רצון הבורא ברוך הוא, לקבל כל איש ישראל עול מלכות שמיים עליו. אם את מסבירה לו כמה הוא טוב, כמה את מאמינה בו, כמה שפע של ברכה יש בתוכו, אז הוא לאט לאט מאמין בעצמו ורוצה לעשות טוב. וגם אם הוא נפל, הוא מתחזק מהמילים הטובות שאת אומרת לו, ולאט לאט לאט הוא חוזר להיות מי שהוא צריך להיות באמת. זה שיטה אחת. יש שיטה אחרת, ויש שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים, עד שהם מוכרחים לעשות רצון הבורא. אפשר להוכיח במילים קשות, להגיד לילד כמה אתה גרוע, ואיזה בושה שהתנהגת ככה, ואיך זה יכול להיות שאתה מעיד לעשות דברים כאלה. גם זה מוכיח, זה גם תוכחה, זאת גם שיטה. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה שמוכיח את ישראל בטוב מעלה את נשמת ישראל למעלה למעלה. הוא מספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל כמה גדול כוחם למעלה, וראוי הוא להיות מנהיג על ישראל. אומר רבי לוי יצחק, מי שרוצה להוביל את עם ישראל, הוא צריך לדבר איתם על הטוב שבהם. מי שרוצה להיות אמא אמיתית, היא צריכה לדבר עם הילד שלה על הדברים הטובים שבו, כשהוא מתנהג יפה וגם כשהוא מתנהג לא יפה, כשהוא עושה מה שהיא רוצה וגם כשהוא לא עושה מה שהיא רוצה, כשהיא שמחה במה שהוא עושה וכשהיא מצטערת במה שהוא עושה. למה? כי זה מה שיחזיר אותו אל הטוב שבתוכו. כך הוא יאמין בעצמו שהוא טוב. אומר רבי לוי יצחק, זה ראוי להיות מנהיג של עם ישראל. וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים אינו בבחינה הזאת. מי שעושה את זה בביקורת רעה, שלילית, כל הזמן אומר לתלמיד הזה או לבן הזה או לאומה הזאת כמה היא רעה, זה רק הולך ומפיל אותם יותר ויותר. ריבונו של עולם, מבקש ממשה להעביר לנו שיעור לפני שאנחנו נכנסים לארץ. זה לא נעים לעמוד מול סלע, ממש לא נעים. וכשהילד שלך כנראה יתחצף אלייך בפעם הראשונה, את גם תרגישי אלבון גדול, וגם, סליחה שאני אומרת, את תרגישי כעס עליו, איך זה יכול להיות. והכי קל לתת מכה, זה השיטה הכי פשוטה. למה? כי אחרי שנותנים מכה, קוראים לזה אילוף. ראיתם פעם איך מאלפים כלבים? כלב שמתנהג לא כמו שאת רוצה, את נותנת לו מכה. כלב שמתנהג כמו שאת רוצה, את נותנת לו עצם. אחרי כמה מכות הוא מתנהג חבל על הזמן. אין לו שכל, למה הוא מתנהג חבל על הזמן? יש לו אינסטינקטים, כן, הוא קלט. כשהוא מתנהג לא יפה, תח מכה, לא רוצה מכות. מי רוצה מכות? במכה את יכולה לפתור מלא בעיות. אומר ריבונו של עולם, זה שייך לגלות. בגלות קיבלנו הרבה מכות. חיינו חיים קשים, היו לנו הרבה איסורים. הנפש שלנו הייתה מקובצת וקטנה. אנחנו הולכים לחזור הביתה. לחזור הביתה זה אומר לחזור לכל כוחות החיים שלנו, לכל העוצמות שלנו, לכל הכישרונות שלנו, לכל הנטיות שלנו. חוזרים הביתה, משאירים את המקל בגלות. אנחנו לא רוצים יותר מקל שחובל. אומר הרב, בשביל שלא נצטרך מקל של חובלים, אנחנו צריכים גבורה רוחנית. למה גבורה רוחנית? כי זה מאוד מאוד קשה. כי אם נותנים מכה, טיק טק הכל מסתדר, ואם מדברים, מדברת עוד פעם, ואומרת לו שוב, ושוב, ושוב. לפעמים זה לוקח ימים, לפעמים זה לוקח שבועות, לפעמים זה לוקח חודשים, לפעמים זה לוקח שנים. אומר הרב, צריך גבורה רוחנית בשביל להיות מוכנים לדבר. אל מי לדבר? אל הילדים שלנו, אל התלמידים שלנו, אל הדור הזה. אם משה היה מדבר אל הסלע, היה מתברר משהו עמוק עמוק. כשמשה מכה בסלע, אז מסתבר שמאחורי הקליפה שלו, מאחורי האטימות, מאחורי הקשיחות, יש מים. נכון, יצאו משמיים. אם נדבר אל הסלע, נגלה שהוא בעצמו מים. זה דרך מאוד ארוכה. זה מאוד קשה. זה דורש סבלנות אין קץ. זה צריך להאמין באמונה שלמה בילדים האלה, למרות שחיצונית הם נראים אטומים, הם נראים קיר. לא קשורים לשום דבר. אומר ריבונו של עולם, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ הדיבור, זה לא ארץ ההקעה. הסתכלו במקור 6 בבקשה. אמר רבי הושעיה, מהי דכתיבה, אקח לי שני מקלות, זה כתוב בזכריה, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. אז קודם כל שיטות הלימוד בגלות ובארץ ישראל הן שונות לגמרי. יש קצת מקל, כן? יש פה שני מקלות לזכריה. אבל יש מקל של נועם ויש מקל של חובלים. את המקל של החובלים אנחנו צריכים להשאיר בבבל, אנחנו צריכים להשאיר בגלות, אנחנו צריכים לקחת מקל של נועם. אמרתי, זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר טבעי. נורית שאלה, למה משה מכה בסלע? כי עם ישראל סלע, והכי פשוט להכות בו. די, תשתקו, אתם אומרים דברים נוראים, שקט. אבל לא. ממשיכה הגמרא, ויומר אליי, שנייה, אלה שני בני היצער העומדים ושניים זיתים עליה. יצער, אמר רבי יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שנוחים זה לזה בהלכה, כשמן זית, ושניים זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמרורים זה לזה בהלכה כזית. יש הבדל בין התורה שלמדנו בגלות לתורה של ארץ ישראל. בגלות יש לנו ארבע אמות של הלכה. בגלות אנחנו בתקופה של איסורים ושל קשיים ושל כאבים, וגם לימוד התורה הוא לא פשוט. מגיעים לארץ ישראל, זה ארץ של נועם, זה ארץ של נעימות, זה תורה של נעימות. שוב, בגלל זה משה לא נכנס לארץ. משה לא נכנס לארץ ישראל כי הוא שייך לתורה של המדבר. ואת התורה של ארץ ישראל צריכים ללמד אלה שאין להם מקל חובלים. מה את שואלת בתי? לא, אני רוצה להגיד, כשמקל נועם, יש פה גם קצת מקל, בסדר? אי אפשר לא להגיד כלום, לא לדבר כלום, אבל השאלה, מה השורש? איפה זה מתחיל? האם זה מתחיל באהבה ובאמונה שיש בתוכי לילד, ואת זה הוא מרגיש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואז גם אם את אומרת למשפט, זה מתוך המקום הזה. או שכל היום זה רק ככה וככה 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 וככה. בואו נראה את הפסקה האחרונה בספר אורות. מקור 5. זה פסקה מרגשת. כל פעם שאני קוראת אותה אני מתרגשת מחדש. זה ארץ ישראל, פסקה על ארץ ישראל. ארץ נעימה, כן, מקל נועם. דורשת היא את בניה. פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה. על כל פשעים היא מכסה באהבתה. שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחק עמכם. שובו וזכרו אל חיים מחוללכם. זכרו נעימות, מתיקות, עוז אהבתו, אשר בבית אימנו וחדר אורתנו. הנה הוא מייחל לגלותה לנו. ואם ראשית הגילוי רק קווי אור דקים אנו רואים, במהרה תפרוץ האורה מלוא רוחב ארצנו עמנו אל. זה הפסקה שמסיימת את אורו. שארץ ישראל מחכה לנו, שנחזור. היא מחכה לנו בחיבוק, היא מחכה לנו באהבה, היא מחכה לנו בנעימות לעטוף אותנו. אתם יודעות שמי ששב לארץ, מעם ישראל, לא כולם היה להם שטרייבלים, לא כולם חבשו כיפות לראשם, ולא כולם שמרו תורה ומצוות. הרב אומר פה שעל כל פשעים מכסה אהבה. ארץ ישראל כל כך אוהבת אותנו, היא מבקשת שנשוב כמו שאנחנו. אחר כך אהבה תחפר על כל הפשעים ועל כל החטאים. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל מבקשת שנאמין. ארץ ישראל מבקשת שנאהב. ארץ ישראל מבקשת שזאת תהיה תורת ארץ ישראל. ולכן משה לא נכנס לארץ ישראל, כי מתחילה פה תורה חדשה, אחרת. וזה מה שהרב אומר, כשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו צריכים אנשים שיש להם סבלנות לאומה, שיש להם אמון באומה, שיש להם אהבה לאומה. וזה מה שקורה גם עם פרשת פרה אדומה. כל מי שעוסק בפרה אדומה ובא לטהר את הטמאים, הוא לא בא ממקום מתנשא, גאוותן, מנופח, ואומר, אני כולי טהרה ועכשיו אני בא לטהר אתכם. הוא אומר, אני מוכן לטמא את עצמי, אני מוכן להתלכלך כדי לקרב אתכם, כדי לעזור לכם להיטהר, אני מוכן להתכופף אליכם, כדי לעזור לכם להיטהר. אני אעשה את כל מה שצריך כדי שהכל יהיה בטהרה, ושנייה לפני שאני נוגע באפר, אני יודע שאני הולך להתאמת, תומה קטנה, אבל סמלית, שאנחנו מוכנים לטהר את הטמאים, גם אם הם מאוד טמאים, אנחנו מאמינים בהם, גם אם הם מאוד מרוחקים, אנחנו מאמינים בהם, גם אם הם בקושי יודעים מי הם ומה הם, אנחנו רוצים להאמין בהם ולאהוב אותם, ושמתוך זה הכל יצמח. זאת הפרשה הזאת. זה מה שמלמד את הפרשה. יש לנו מאחורה, לא נראה את הכל. האמת שיש לנו את זה גם מקדימה. במקור שלוש יש את החלק הראשון של מה שכתוב מאחורה. תסתכלו רגע. הרב אומר ככה. כל הכעסנות שבעולם, הבאה מצד הדרכה במוסר, באמונה, בדעות ובמעשים, וכל החסרונות המוכרחות שאי הסבלנות והקנאות עושה בעולם, אף על פי שהרבה חלקים הם מלאים קדושה גדולה, ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב, מכל מקום אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. אומר הרב, מי שכועס, אפילו שהוא כועס מתוך קדושה, אפילו שהוא כועס מתוך טהרה, אפילו שהוא כועס כי הוא רוצה לתקן, יש בזה חיסרון. זה שזה נעשה בדרך של כעס, יש בזה חיסרון. למה? וסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן, וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה יבוא לעולם בדרך שלום והדרכה מלאה נחת, שלווה וכבוד. באמת, באמת, באמת לתקן את העולם צריך באהבה, באמונה, לא בכעסנות. שורש כל זה הוא חטא מי מריבה, וכעסו של משה, אמירת שמעון האמורים, שהביאה הקעת הסלע במקום שהיה ראוי להיות הרצון והפיוס והדיבור. אז זה השיעור שמשה מעביר לנו, שבארץ ישראל צריך הרבה הרבה אהבה, וצריך הרבה אמונה, וצריך הרבה סבלנות, צריך הרבה נעימות, וזה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה. אבל זאת ארץ ישראל. ארץ ישראל, יצאנו מהגלות, השתחררנו מכל הקושי והכבלים והאיסורים, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל בעולם חדש. זה מאוד קשה, וצריך הרבה סבלנות. אבל אם נשתדל, אז ננצח. שנזכה.